ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
היום מוכרחים לגמור את המאמר. אין ברירה, הרי לא תבואו בשבוע הבא.
כל השעה שם שלומדים היום, זה לא בא.
מה אתה אומר?
כל השעה שם שלהם לומדים, אז זה לא בא.
בעיה שלהם. אנחנו עומדים בעמוד 300 בסט האחרון, בשתי השורות האחרונות. והרוח אשר יצא מירושלים הבנויה, אשר כל הגוי כולו מקצהו השתתף בה, זאת אומרת, כשתהיה בנויה המסגרת הטכנית, שתהיה עיר עם כל מה שהוא דיבר, מה צריך להיות בעיר הזאת, אז יהיה ברוח, ורוח אלוהים יהיה, ורוח הקודש יקרא לו באמת ובצדקה. אתם רואים שיש למעשה פה הרחבה של המושג הממוקד רוח הקודש. יש רוח הקודש שבעזרתה, נניח אפשר להגיד, להגיד את העתידות, שבעזרתה אפשר לצפות את העתיד וכולי, אבל הוא מתכוון לומר כל מושג רוחני שיסייע לרמה של האנושית של עם ישראל, יקרא לו באמת ומצדקה, בגאון יצעד ממה לכל קולטורות זרות. קולטור הזה, מה שהיום נקרא תרבות, כמובן, למה הוא לא ישתמש במילה תרבות?
תרבית? זה
משהו ש... המושג תרבית הוא מושג אולטרה מודרני. לא נזכר. מה באמת היחס בין המושג תרבות לתרבית? תרבות זה דבר שקיים משהו יסודי, קיים משהו ראשוני, ואתה מרבה אותו. יש לך שפה, יש לך מושגי יסוד, ואתה עם מושגי היסוד האלה מסביר דברים נוספים. אנחנו קוראים לזה תרבות. דברים ש... עוד פעם?
אז הדברים ברבים, לא?
כן. נעשה הרבה, אבל למה הוא לא ישתמש במושג תרבות?
כי אז זה
לא יתקיימת? עוד פעם?
אז זה לא יתקיימת?
קדמת, כתוב בתורה. עוד פעם?
תרבות
אנשים יתקיימת. ובכן, במושג שזה נזכר, הוא מושג בהקשרים שליליים. תרבות אנשים חטאים, אולי לכן הוא לא ישתמש בזה, יכול גם להיות, זה כבר אולי קצת פוליטי, אולי בתקופה שהוא כתב, המשכילים בארצות אירופה, בייחוד בליטא וכולי, יצרו רשת של גימנזיות בשם תרבות. פלוידי לומד בתרבות, זה היה לו כבר איזה סטמפל, ידעו כבר שהוא כזה וחצי ציוני.
הם לא פחדו מהאנשים חטאים?
בבקשה?
הם לא פחדו מהאנשים חטאים?
הם בעצמם היו אנשים חטאים. על כל פנים, אז אולי, אבל היום כמובן בימינו לא ישתמשו במושג קולטורה, אלא תרבות זה כבר, זה הפך להיות מושג מוסכם. בגאון יצעד נאמר לכל קולטורות זרות, אשר כל הטוב שבהם ימצאו כבר, או ימצאו כבר ערוכים ושמורים ברוחו ובאור קודשו וגבורתו. מה הייתה הבעיה ואיך הוא פתר אותה בפסוק האחרון שקראתי. מה עניינם ומה כוחם של כל הרווחים התרבותיים של המדע האנושי? הוא היה מספיק בטוח בשביל לא להתעלם מזה. אז במה יימצא הדבר המיוחד של עם ישראל? אז הוא אומר, כל מה שיש טוב בתרבויות הזרות, יימצא כבר ערוך ושמור ברוח ישראל. יש כמה סיפורים מאלפים שלא, אולי כולם, לא כולם ניתנים להסבר. היה מנתר, אולי אני לא יודע אם עוד חי, מתיח מוח גדול אשכנזי בבלינסון, והיה הרב של חותנו של הרב הנוכחי בהרצליה, היה תלמיד של החזון איש, והיה לו איזה גידול במוח, והיה צריך לנתח אותו, והיה חשש גדול כמובן. אני מתכוון, זה סיפור של החזון איש, כבר לא נמצא למעלה מ-50 שנה, אחרי הקמת המדינה, נניח 60 שנה או משהו כזה. אז הוא בא לי בעצם החזון איש מה לעשות. אמר החזון איש, רק רגע, הוציא את סרטט כמה קווים, ואמרתי, תלך, תתן את זה לפרופסור. הוא בא לי שם, הפרופסור הזה אמר, מי זה הגאון שעשה את זה? הוא צייר את מבנה המוח ואמר לו, מאיפה לנתח בשביל לא לגעת בדברים האלה. אני מכיר יהודי אחד מתלמידי החזון איש, שהסרטוט הזה נמצא, הוא אמר, תשאיר את זה אצלי, הוא עשה מזה מסגרת והשאיר את זה אצלו בלשכה, בשביל... אני לא יודע להסביר את זה ברציונלי. אגרא ערך גלות, זאת אומרת, בלי שהכירו אותו, היה מסתובב באכסניות וכו' וכו', המהלך הזה הסתיים בברלין. אז כשנודע, אני מדבר, אגרא כבר לא חי 250 שנה, כשנודע שם שאגרא יבוא, אז ראש הקהילה ערך לכבודו קבלת פנים וכו' וכו', והוא גר בסביבה מכובדת, אז היה שם איזה מדען גרמני, שאל אותו מה אתה עושה, אז הוא אומר, יבוא חכם גדול. אז הוא אומר, הוא חכם כזה, יש לנו במחלקה למתמטיקה בעיית בנייה גדולה מאוד בהנדסה. הייתי רוצה לשמוע מה הוא אומר על זה. טוב, חשב שהוא בקיצר ברחמים גדולים, הוא פנה אל הגר"א, בא לבית היהודי, ואמר לו שיש פה איזה גוי אחד שאולי קידוש השם. אז הוא שמע את הבעיה, הוא כתב כמה קווים, ואמר, תתן את זה לפרופסור. ההוא נדהם, איכשהו פתר לו את בעיית הבנייה. יש עוד כמה וכמה, והגר"א כותב את זה מפורש, כמו שיחסר לאדם ידיעה במדעים כלליים, יחסר לו 10 ידות בהבנת התורה. אז יש לנו כמה דברים, אני מתכוון לומר שאני לא יכול לתת דוגמאות מכל שטחי המדע, אבל יש כמה דוגמאות מאלפות מאוד שאפשר לראות את יסודות של המדעים האנושיים, איך הם כלולים על ידי אנשי התורה. אז זה מה שהוא אומר, בגאון מצד ממעל, זאת אומרת, הרוח המיוחדת הישראלית, שתבוא לידי פיתוח בזמן שעם ישראל יהפך לנורמלי, היא תהיה מכיוון שכל ענייני המדע, כל הטוב שבהם, יימצא כבר בתוך התורה, אז ממילא אפשר יהיה להגיע להישגים גדולים מאוד. הרב כמובן חזר על זה, מהי ההזדמנות שהרב יכול היה לחזור על הנוסחה הזאת בפתיחה של האוניברסיטה, וכבר סיפרתי כמה פעמים על המתחים הגדולים שנלוו לעובדה הזאת שהרב היה אמור להשתתף, אני חושב שזו הפעם היחידה אולי, הוודאי וודאי מן היחידות, שהוא יתנה את התשתפותו בתנאי שיתנו לו לדבר. בתנאי שיתנו לו לדבר. ויצמן היה אמור להיות יושב ראש הדין, הוא היה נתון במיצר. מצד אחד הוא הבין שלא יכול את יסוד האוניברסיטה לפתוח בלי הרב הראשי, כי בימי המנדט אמרתי לכם כבר, אז על פי החוקה הבריטית, ראש העדה הדתית היה גם הראשון בתקסים, והאנגלים שמרו כמובן על הטרדישן. אז ומצד שני ויצמן התרגז, מה זה רבנים צריכים לברך, אמר הרב אז אני לא בא, לא יכול היה להיות. בקיצר הסוף היה שהרב דיבר וויצמן יש לי את העיתון למוחרת, למוחרת כתוב ורבינו נעם מנעם ארוך, עוד לא ידעו את המילה נאום, מנעם ארוך שאין אנחנו יכולים להביא אותו כאן, רק אני נביא תמצית של הדברים. ויצמן שלח לו כמה פעמים פתקים, יש תמונה מפורסמת שהוא עומד בנעים על הר הצופים והוא דחה את כל הפתקים וקרא את כל הנאום שלו מתחילה עד הסוף. והנאום הזה מודפס, רבי צבי לדאג להדפיס אותו בחוברת בפני עצמו, עד עוד לא ידעו את המילה אוניברסיטה. ככה באת, תורה שבאת, יצא בעלי ידו, תראה, והיו עיניך רואות את פנותיך. אז תמשיך את הסיפור שאני עכשיו עומד. אז רבי צבי כתב חוברת קטנה, נאום הרב בפתיחת המכללה העברית, כך קרא לזה אז. אבל אני פעם חטפתי ברב צבי יהודה, כשערכתי את התערוכה לרב קוק, אז ערכתי את זה באוניברסיטה, זאת אומרת בספרייה הלאומית, והיא גם נתנה את החסות. אז חשבתי שראוי שיהיה שם תמונה של הרב בפתיחת האוניברסיטה. רב צבי יהודה ראה את זה, איך הוא צעק עליי, ולא נתקר דעתו עד שהייתי צריך, אז התפסתי מהדורה נוספת של הקטלוג הזה ונתתי שם תמונה איך שהרב אומר שיעור בישיבה. אתה תן לי שיעור בישיבה, הוא לא רצה לשמוע. אני חושב שעד היום שהצדק איתי, אבל לא חשוב.
מה, בגלל
שרב צבי יהודה סבל מהעובדה שהרב קוק דיבר בפתיחת אוניברסיטה, איימא שהוא דיבר דברים של טעם, זה עוד דבר.
אבל הוא צריך חוברת.
עוד פעם?
הוא צריך חוברת.
סליחה. הוא צריך חוברת, אבל למה אני נותן, זה היה 40 שנה אחרי המורה, למה אני עוד מזכיר לו כאילו אבונות ראשונים או דברים כאילו נלא? אבל מה שהיה כבר לא בחיי רב צבי יהודה, כשמלאו 50 שנה לפתיחת האוניברסיטה, אז עשו חגיגה. סיפרתי את זה. אז הדירקטור, הפרופסור רוטנשטיין, עבר על כל הנאומים שהיה בפעם הזה, ואמר, ביאליק דיבר, החדם, הוא לא מצא שום דבר שיכול לצטט אותו, אמר, חוץ מהנאום של הרב קוק, שנאם שמע, והוא אמר, נו, עכשיו, אחרי 50 שנה, בואו נסכם את מה שהוא אמר. אז אני חושב שחותנו של הרב מלמד, זה ראש הישיבה בבית אל, כתב אז מאמר, נאום שלו בעיתו או נאום בטרם עת. זאת אומרת, הוא אומר, הרב קוק הקדים את מנו, ראה את הדברים האלה, והוא נצטט. זאת אומרת, ואז שם הוא דיבר על גם היחס בין המדעים לבין ההסתכלות התורנית. זה למעשה מה שעשרות רבות של שנים, לפני זה הוא כתב את מה שכתוב פה. וכל התור אשר ישמע בארצנו מציון מכלל יופי, כל יעקב יהיה במלוא אושרות יפרתו ועמיתו. ואנחנו, אוקיי, אז עד עכשיו אני אספר, אחד מגדולי ישראל בדורות האחרונים נעם בשבת הגדול, וכדרכם של רבנים הוא אמר דרשה בהלכה בפלפול, ואחר כך עורר את הציבור למצב הכלכלי שהתמחו בקמחא דפסחא וכו'. כשהוא ירד מהבמה, אז יש שתי גרסאות, גרסה אחת, אשתו שואלת אותו, מה אתה כל כך עייף? אז הוא אומר, היה צריך לעורר את העם שיתנו כסף וכולי, גם עשה וגם. אז הוא אומר, נו, הועלת במשהו. אז הוא אומר, הועלתי בחצי. הוא אומר, נו, בחצי זה יפה מאוד. מה החצי? שהעניים מוכנים לקבל. אם העשירים מוכנים לתת, זה עוד דבר. והגרסה נוספת, צורה ילד קטן. נו, הבנת מה שאני אמרתי? לא הבנתי, רק הבנתי שרב אמר שצריכים לתת כסף. הוא אומר, אתה הבנת יותר מכולם. מה שקרה הוא, הרי שהם פנו לרב לכתוב את ה... אנחנו עומדים לעשות מקבית, ואנחנו רוצים שרב כאילו יספק איזה רקע רעיוני לדבר הזה. אז עד עכשיו הוא רק אמר דברי תורה רוחניים. עכשיו הוא צריך לדבר תכלס, הוא לא שכח. ואנחנו, שמאז יודעים אנו, את הרד שמלאכי השרת משתמשים בו, להקדים נעשה לנשמע. עכשיו הוא מתכוון לרבו איזה, עד עכשיו אמרת להם רעיוניות, אני רוצה כסף. איננו יודעים שהמחשבה האנושית, בייחוד בחיי הקודש, באור האצילות העליונה, מתפרנסת עם המעשה היוצא לאור המציאות החיה. תכלס צריכים, אבל אתם מבינים איך בצורה עדינה הוא אמר, עד עכשיו דיברתי אתכם על נשמע, על רעיונות, עכשיו צריכים נעשה. וכיוון שיהודים מקדימים נעשה לנשמע, שימו בצד את כל הדרשה שאמרתי וניתנו. עוד פעם, אתה שואל שאלה מצוינת. כשהוא כתב אורות הקודש, מישהו הביא?
אז זה מבקש כסף, אורות הקודש
שלו. במקום אחד כתוב הרב קוק, האנשים הגדולים באים למבוקשים היותר קטנים בדרכים גדולות. זאת אומרת, הוא לא יכול. אם יש למישהו בעיה, זה הבעיה שמי שפנה אליו. מי שפנה אליו, כשאותו רב, למה באמת רבנים לא אומרים, רבו ישי, תנו כסף. במקום זה הוא מתחיל איתי עם הרמב״ם בחמץ, הוא מצא ואומר, אז אותו... כשהרב מוטרמן אמר לי את החוכמה להזאת, על כמר תורה, נדמה לי שאז ביקשתי ממנו שישתתף באחד האירועים, אני זוכר, יום ירושלים אחד, שנתיים, אולי אחרי שהישיבה נפתחה, אז רצינו לעשות איזה קבלת פנים לבול, ואלי שנתנו את הכספים, גם כן לא כך מה נתן את הכסף, אבל בסוף נתן. אז הוא היה אנגלי, הוא היה אנגלי, והרב מוטרמן היה רב של ליברפול, אז עשינו איזה סעודת צהריים. במאמר המוסגר, יום ירושלים חלל ביום שישי, נדמה לי, או בשבת, אז עשינו בטירת, באחד המלונות, איזה קבלת פנים כזאת. אז אני קיבלתי מחסיד אחד, שגם כן, השתתם וזה אומר, ערב שבת עושים סעודה, החלק הקרוב לחצות, אז אמרתי לו שיש סעודת מצווה, הוא התווכח איתי. אז נדמה לי שאותה הזדמנות שביקשתי מהרבות, אז הוא אמר לי, קמח ותורה. זאת אומרת, צריך להגיד דרשות, אבל אי אפשר להגיד דרשות, תן כסף. צריכים לעטוף את זה, להיות יותר אלגנטי. אז השאלה היא טובה, אבל מי שהזמין את המאמר אצל הרב קוק, לא יכול היה לצפות שיכתוב בצורה פשוטה. הוא היה איש גדול והסתכל...
לא מצאינו שהוא מעבר משהו קונקרטי,
נכון? בבקשה?
לא מצאינו אצל הרב משהו
קונקרטי, בלי שה... במרכז הייתה בחיי הרב כמה פעמים שביתה. מה הייתה השביתה? במקום ללמוד במרכז הישנה, אז הבחורים עזבו את האולם ועברו את רחוב יפו. ברחוב יפו, אני חושב שם על יד, בכיכר ציון, יש שם כניסה לנחלת שיבה. ויש שם בית כנסת. אז הם ישבו ולמדו שם בבית הכנסת. זאת אומרת, אחרי התפילה לא היה אוכל, אז ירדו ללמוד שם. זו הייתה השמיטה. בערב שהרב התפנה מכל ה... העיסוקים שלו בבית הדין וכו' וכו', הוא קרא לבחורים, אמרו, תגידו מה, איזה טענות יש לכם? ואחד מחשובי הבחורים, זה שכתב את המאמר הגדול, התשובה להסתכלותו של רבנו באורות התשובה, רב שמעון סטרליץ, היה גאון עולם, איש נעים, חמוד, איש חמודות. הוא נפטר בתו של תתווה, אבל אני חושב, היה מאורחן באנציקלופדיה התלמודית, הערך השני או השלישי, אז הוא נפטר, הוא כתב שם ערכים, וכשהוא נפטר, אז הרב זווין פתח את האנציקלופדיה במאמר על רב שמעון היקר שלא נמצא כבר. אז היה לומד חברותה עם הרב. אז הוא היה כנראה הנציג של אנשים. נו, אז איך בחור ברמה שלו מסביר לרב קוק שנותנים פה עגבנייה עם סרדין, זה אוכל זה. אגב, היו שנים שגם בישיבת פונוביץ' היו. כי הרב מפונוביץ' אסף כסף ואמר ככה, מלא עגבניות עגבניות, אבל צריך לבנות את הבניין. אז הוא היה אומן אדיר בהשגת כספים, ואת הכספים שהוא קיבל הוא השקיע בבניינים ולא ברמת האוכל. טוב, אז איך ששם פתרו את הבעיה זה עוד דבר, אבל אנחנו למרכז.
אז איך הוא...
מחכים שאתה תעשה פה שביתה. אז אז רב שמעון אמר ככה, כתוב באורות התשובה, קום יקום לנו משורר התשובה, משורר הנשמה הלאומית ההולכת להיגאל. זה הקטע האחרון באורות התשובה, וכולנו יודעים, הוא אומר, שהרב הוא משורר התשובה. ואז באה בומבה, ומתשירה כמן יתפירנה ישיבה, ועם שירה אי אפשר לעובד ישיבה. הרב כמובן הרגיש כנראה ש... זאת אומרת, אתה אישי למעלה, ואנחנו צריכים גם קמח. הרב אמרת, הרב עצמו לא היה צריך לאכול הרבה, וכל הכבוד, ישיבה היא נמצאת בשביל רוח נהיה, בשביל לתן בורגול, לתן זה, מי? בורגול עוד לא היה, בסדר, מה לעשות?
מה תגיד?
דודה של אשתי הייתה מיקירות ירושלים, והיא עשתה את אגודת נשים למען המטבח במרכז. אז אמרו איך ללכת, איך לקנות, איך לעשות, בסדר, עשו איזה פורום כזה. עברו כמה שנים, בג' אלול, אחרי מותו של הרב, התפרץ רב שמעון סטרליץ לישיבה ולקח 10 בחורים ונסע איתם לבית הקברות להר הזיתים לבקש מחילה על הקבר של הרב. הוא חשב שהמשפט הזה שהוא אמר, עם שירה אי אפשר להוביל ישיבה, היה חריף מדי, והוא פגע בכבודו של הרב. אני מתכוון לומר, הנה איך אתה שאלת אם במרכז ידעו קמח, הרב היה שייך לקמח. אמר לי יהודי אחד, זה היהודי שכתב את הטקסט של השמות ראיה, פרנקל, שהוא היה בא להתפלל, הוא היה עובד בבנק המזרחי, והיה בא בצהריים להתפלל מנחה גדולה בישיבה, מנחה גדולה בשעון החורף, 12:30, והיה נכנס אל הרב לחדר, והרב היה יושב עם טלית ותפילין, ועל השולחן היה מונח כוס חלב. הרבנית אחרי התפילה בבוקר הכניסה לו כוס חלב, או שבמודע או שלא במודע, הוא לא שתה. חלק מן הימים היה יושב בתענית עד מנחה גדולה. אז יהודי שיושב עם תפילין ולומד עד חצות היום ולא שותה כוס חלב, הוא לפעמים חושב שגם אחרים לא צריכים כוס חלב. על כל פנים, אז לא הייתי אומר שההצטיינות שלו והנוגש של מרכז, אז הייתה, מה, צריכים, איזה דברים, זהו, למה זה, זה לא בדיוק בשבילנו. על כל פנים, אז, אבל כאן הוא אמר, אבל למה קוראים לזה נתניה? למה קוראים לעיר נתניה? עכשיו, סתם מבחן בתולדות הציונות. למה קוראים לזה הרצליה? בשם הרצל. קוראים לזה נתניה, על שם נתן שטראוס. נתן שטראוס היה גביר גדול. הוא בנה את בתי הבריאות, בית הבריאות על שם שטראוס, גם בירושלים, גם בתל אביב. אז הוא הזדמן לרב, והרב אמר לו שישיבה צריכה משהו. אז הוא הוציא צ'ק וכתב צ'ק. מסתום על סכום לא מצוי. והרב לוקח את הצ'ק וקורא במספרים. הייתי רוצה צ'ק אחר. אז הוא אומר לרב, מה? אתה רב? אתה רמז לו. אז הוא אומר, אני אספר לך סיפור. הסיפור היה שהבנים של הפריץ יצאו לאיזה מסע של צייד ואיבדו את הדרך ומישהו מצא אותם והוא נתן למי שמצא, נתן לו מתנה יפה. אז הוא אומר לו, זה לא כל כך מתאים. אז הוא אומר, מה זה? כל יום אתה מקבל כזה צ'ק? הוא אומר, לא בכל יום יש לי עסק עם הבן של פריץ. זאת אומרת, אז הוא התכוון לומר, אני באמת מקבל כל תרומה שאתה נותן לישיבה, אבל לא בכל יום מזדמן לי שטראוס כזה. אז אני מתכוון לומר שהסיפור הזה מראה ככה. כשהוא היה, לא צריך להיות תמים, אז הוא השתדל לדעת שהצ'ק הזה שהציפייה שלו שזה יותר גדול. זאת אומרת שהוא ידע שיש קמח צריך איך לדעת. לעומת למשל, מספר לי יהודי אחד, פידרס בהמבורגר, שבפורים בבוקר אחרי קריאת המגילה הרב קרא לו ואמר לו שיבוא היום עניים, צריך לתת מתנות לאביונים, אז שהוא יסביר לו מה ההבדל בין המטבעות למיניהם. אז הוא אומר לו, זה שילינג, זה המטבעות של המנדטורים. אז הרב אבל לא מבין, הרי זה מטבע גדול יותר, למה אתה אומר לי שהוא ערכו קטן מהמטבע השני? הוא חשב שזה הולך לפי גודל המטבע או משהו כזה. אז זאת אומרת, יש סיפורים על תמימות מסוימת, מי שלא בתוך כל העסק הזה. על כל פנים, אנחנו הלכה למעשה, הננו קרויים ועומדים לעת חפץ כזאת, אשר כל השם בכוח, מתוך התחייה הלאומית ההולכת ועולה במסילותיה קורא אותנו, כי בא מועד לדרישת ציון המצוינת בכל מילואה ודי קנותה של מילת חיבת ציון. נדע נאמנה כי כל אוצר הטוב של רגשות הקודש, של גבורת אלוהים, הקשור כאן הוא מנסה לסכם, הקשור והכמוס בזיכון ירושלים ומהותה הפנימית, יגלה ויראה לנו להודיע לעיני רוחנו ודור בנינו לפי רוב המעשה. למה זה? בכל אשר נהיה יותר עסוקים, כל יחיד וכל ציבור, כל קבוצה וכל סיעה, לשכלל את ירושלים לפארה, וכל אשר ימלא אוויר עולמנו מקצה, בחשק בעניין ירושלים והדר שכלולה, וכן יש פה איזה יחס גומלין בין הרעיונות הגדולים, לבין הרצון לממש אותו. כה יוסיף אור רוח קודש השם אשר בתוכיות נשמתנו להופיע ולהתלהם, ומלחמת קיומנו הרוחנית תיקח לצורה חיובית. הדעה הפנימית של הכרת קודש ישראל וגאונו בתחיית אור קדושת אמונת אומן המלאה חוז ועוז, ועוז אלה, אתם רואים איך שבעיית הכוח הגבורה העוז הזה חוזרת אותו, תוכל לשוב לתחייתה רק אם יניקתה מזיב מקורה, ולהכיר את שירת ישראל, שיר אל נהדר בקודש. צריכים לבוא לעיר ישראל ולבוא אליה ברוח קודש חמוש גבורת אלוהים. וזאת העיר גי חיזיון, מקור הנבואה בשיר הקודש. לא תמיד עצבו לתה הגנוזה בלעדי יד, וכאשר יגיע חשק השכלול הרוחני של ישראל לעיר מאוזו, עוד פעם, הכוח הזה, עד אשר יתעורר החפץ להתראה בסוד הקדושים דורשי אלוהים. זה עיר של קדושה, זה עיר של רוח נייז, אבל צריך שהיא תהיה גם בנויה, צריך שיהיה גם יסודות פיזיים. בגאון עוז צועדים צעדי און לחשוף צפונות הדר שם אלוהי יעקב וגבורתו, וגבורת ירושתו הרוחנית, המפליאה את כל העולם מאז ועד עולם בתפארתה ואושר קודשה. וזה הוא אמר לפני חפירות ארכיאולוגיות. וזה הוא אמר עוד לפני שבאים הגילויים מה הייתה עוצמתה של העיר הזאת. אנחנו מכירים נניח מאמר חז"ל שמי שלא ראה את ירושלים לא ראה כרך נאה מיבא וכו'. לפעמים אנחנו עושים איזו הפרזה. לפי מה שיוסף בן מתתיהו מתאר את העוצמה של ירושלים, זאת שהורדוס בנה אותה, היא באמת הייתה מיוחדת במינה. סוד קדושים גיבורי אל אלה העומדים אכן ברוח אלוהים חיים על בסיס התחייה הלאומית. זאת אומרת, רבו ישראל, אנשים שבאים לירושלים היום לא צריכים להיות רק זקנים, צריכים להיות פה אנשים צעירים שבאים עם רוח של תחייה, המקשיבים קשב רב קשב בשיח סוד קודשה, משוקי. שאלת אותי אם הבינו את המילה, הם ידעו את המילה להשיק, הם ידעו משוק, משוקי רוח שירת קודש ותפארת נשמה חיה ומקורית, אשר עוז לה באלוהים שוכן ירושלים. הם, רק הם יעשו לנו את המלחמה החיובית נגד כל רוח הראל ותמי של אל נחר. אני נזכר עכשיו שלפני הרבה שנים היה אגף לחינוך דתי במשרד החינוך מכנס כנס מפקחים ביום ירושלים. הם היו פעם פה וביקשו שאני אלמד. אז חשבתי אני אלמד להם את המאמר הזה. אני מודה לך שגם הם התקשו בלהבין את זה למרות שהם היו מפקחים. אבל אתה רואה את העוצמה שהוא הכניס בדבר הזה. המתפרץ לשוב לשבות ממנו נפשות רבות. זאת אומרת, שהוא מבליע. רוח הראל ותמי של אל נחר, אז מה עושה הרוח השלילית הזאת? היא מתפרצת לקחת בשבי. הנה המלחמה התרבותית. סיפרתי כבר את הסיפור עם ברנר. איזה? אותו סיפור שברנר תופס את רב צבי יהודה ואומר לו, מה אבא שלך רצה? למה הוא לא? מה אבא שלי לא? הוא כתב נגדך? איפה הוא כתב? הרב כתב איזה מאמר והוא חתם בשם עת, בפסבדונים. אמר לו ברנר, רק אבא שלך יכול לכתוב מאמר ובסוף להגיד פסוק, ומתברר שהפסוק הזה מבטא יותר מהכל את הרעיון. תראו מה שהוא עשה פה, איך הוא לקח פסוק בתהילים, מתה וזכה ישלח השם מציון רדה בקרב אויביך. הפסוק מדבר על מלך ירושלים ושיוצא לקרב והמשורר מאחל לו שהוא יתמודד בקרב בצורה מוצלחת, ואת הכוח, את המתה, את המקל של העוז הזה, של ה... זה שמבטא את האחריות שלה. אתם מכירים תמונות של בריגדיר אנגלי, בריגדיר זה בוודאי הוא גדונר, הוא תמיד היה הולך עם מקל, היה מקל, מקל דק, אבל זה היה האות למעמד או להשתלצנות שלו. מתה וזכה, המטה של הגבורה שלך, לא, אין הכוונה שאתה תיקח את המקל ותקיע לראש, הם באים בסוסים, מה אתה הולך עם מקל? אבל המטה המבטא את הפיקודים שלך, מטה וזכה ישלח השם מציון, השם ייתן לך את הגבורה, ואם יהיה לך את המטה הזה, רדה, לרדות, למשול, רדה ואתה תמשול בזה בקרוא איבך. למה צריך מטה מירושלים? המקל של ירושלים זה הכוח שאיתו אתה תמשול באויבים. איך, הנה לכם דוגמה, איך פסוק אחד כזה הוא שתל אותו בדיוק בסוף. זה בדיוק מה שהוא התכוון, יש עוצמה ויש גבורה וזה ישלח מציון ואז אתה תוכל לשלוט על האויבים. ואוויר הקודש הממולא חן ותפארת מציון המשוכללה ובניה דורשי אלוהים בלב מתנה וברוח נדיבה. כבר אמרתי היופי המיוחד פה, השיבוץ הזה, הוא התכוון לפסוק במשלי. טוב, אולי אלה שהתפיסו את המאמר הביאו פה מקורות רק לפסוקים משלמים, אבל לא לחצאי פסוקים. עכשיו כתוב יאבד לב מתנה ברוח נדיבה יזכו וכו', ימלא רוח חיי תואר וזיו עולמים את כל נאותינו, ולתנועת תחייתנו וכל מקראיה ישוב הודה והדרה. בביטוי הזה תנועת תחייתנו התכוון לומר אני לא מחוץ לתמונה, אני גם כן בעד התחייה הזאת, וזה התחייה שלנו. ושוב, כי בנה השם ציון נראה בכבודו, פנה אל תפילת הערר ולא בזה את תפילתם. הוא פונה לציבור שאולי אין לו הרבה כסף, הוא פונה לעמך, אבל הם תפילות של אנשים בודדים. תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יעלליה. על בניין טננבום ביום הנחת, ביום בחנוכת הבית, אז קישטנו את ה את הבניינים, את הרובע, בכל מיני מסתום הזה מתגלגל באיזה מקום שהוא או באפס או במינוס אחד, הכרזות הללו. אז באחד מהם היה גם המשפט הזה. אני זוכר רב אחד חשוב אמר, החבר'ה האלה מצאו לי פה פסוקים טובים מאוד, כי בנה השם ציון נראה בכבודו. זאת אומרת, עשינו שימוש בפסוקים כגון אלה בשביל לבטא את העובדה שיש פה עוצמה, נשארה את הבניין, מסביב עוד היו כל כך הרבה בניינים גדולים. זאת אומרת, יש פה עוצמה, מה שהוא אמר גאון, יש פה גבורת החי, ויחד עם זה יש מסגרת שבה הרוח הזאת תהיה. ואני מרגיש שעדיין לא מצינו את כל מה שרמוז בו, את כל מה שיש בו, אבל זה ממש פנינה, לטעמי, פנינה ספרותית. איך אמרנו, האנשים הגדולים באים למבוקשים הקטנים כסף, מה זה כסף קטן? אבל הם באים בדרכים גדולות. זה הדוגמה, הוא מדבר בדרכים גדולות בשביל להביא דברים מדברים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.